אנחנו ממשיכים בהגדה של פסח, דיברנו על כמה נקודות התחלה, איפה אפשר להתחיל את הדיון, והסיבה שזה חשוב זה כי המוטו של הלימוד שלנו זה שבעצם סיפור יציאת מצרים צריך להיות סיפור מתוך שיח, מתוך דיבור, ממילא הדיבור הזה יכול להוליד שיחה בהרבה נושאים, אז צריך שנהיה מוכנים בכל נושא מתוך זה להגיע לסיפור יציאת מצרים. דיברנו על ברית בין הבתרים, מטבע הדברים הרבה פעמים ילדים יתחילו לשאול, למה היינו צריכים לסבול? למה צריך להיות רע בעולם? צריך לשקול טוב טוב אם בלילה הזה אנחנו יכולים בעצם לענות תשובה מספקת לשאלה הזו. הרבה פעמים אני אומר לילדים, בוא נדבר על זה במהלך הפסח, או בגיל שלכם אני לא יכול לתת לכם תשובה שאני חושב שהיא מספיק רצינית. השאלה היא טובה, אני לא רוצה שתשכחו אותה, בואו נחזור אליה כשתהיו יותר גדולים ונראה מה אנחנו יכולים להבין. מה התשובה בשבילנו? אז שזה צריך שיעור בספר איוב, לא? אולי אנחנו צריכים באמת לעשות שיעור בספר איוב. אז עשינו בתשעה באב, עוד מעט, גם אם בתשעה באב יבנה בית המקדש, עדיין נצטרך ללמוד את זה. אתם רוצים שנגלוש לשם? אז אני לא יודע אם נספיק משהו אחר הערב.
בקיצור
נמרץ. יש דברים שאי אפשר בקיצור.
אני חושב, אני בדיוק השבוע עוד פעם, קצת גלגלתי ביוטיוב לשואה, ואני כזה...
בואו בשואה ביוטיוב, יש כל מיני
ישראל מצחיקים. טוב, אז אתם רוצים שניקח קצת זמן להתעסק בזה?
אני בעד.
כולם פה בעד.
אנחנו תמיד בעד, לא משנה.
לא, כי אנחנו צריכים להגיע להגדה. אם נעסוק בזה, לא נגיע להגדה. שבוע הבא אני לא פה, אני מנסה למצוא ממלא מקום. יש לי חתונה שבוע הבא. שבוע אחרי זה נמשיך בעזרת השם. הגדה.
אני מעדיף הגדה.
הגדה. אתה מעדיף הגדה. הגדה?
אני מעדיף הגדה.
אוקיי, זה אגדה. יש לנו תשובה אחת, שלמרות שהגזרה יצאה, שידוע תדע כי גר יהיה זרעך, כשהקדוש ברוך הוא עושה גזרה, הוא משאיר לנו את האפשרות להחליט איך היא תבוא לידי ביטוי. וכל עוד שעם ישראל היה מדרגה גבוהה, זה בא לידי ביטוי בצורה נוחה ונעימה. אז לא היה לנו בעלות על עם ישראל, אבל היה לנו... על ארץ ישראל, אבל היה לנו בכל זאת חיים טובים פה בארץ. כשהתעוררה שנאת חינם בין האחים, אז הגמרא אומרת, בגלל זה היינו צריכים לרדת למצרים ולסבול. אז זאת אומרת, יש גישה אחת שיש לה גם גיבוי בהרבה פסוקים, שאיוולת אדם תסלף דרכו, האדם בעצם גורם לעצמו את הסבל מתוך הדברים שהוא עושה. זה שיש גזירה בשמיים, זה עדיין לא אומר שזה צריך לבוא לידי ביטוי ככה.
אז היה את השנאת חינם בין האחים, אז ירדנו למצרים, אבל חיכינו שהאחים ימותו בשביל שנתחיל לסבול באמת.
אז גם שם דיברנו שרק כשוישרצו, כשההתנהגות שלהם הייתה כמו שרצים, כשהם ניסו להידמות למצרים, רק אז השיבוד נהיה בסבל. לפני כן לא היה סבל. זאת אומרת,
זה לא קשור לשנאת חינם כרגע.
זאת אומרת, כל פעם היה רובד אחר. כשהם ירדו למצרים, אז אנחנו רואים שהם כן התאחדו. התאחדו עם יוסף, ברגע שהתחיל להיות לחץ של צופנת פניח שמאיים עליהם, אז פתאום, אבל אשמים אנחנו, פעם ראשונה שאנחנו שומעים את האחים, חוזרים בתשובה על מה שהיה עם יוסף. אז זאת אומרת, הירידה הזו לקדה את עם ישראל בארץ גושן, פתאום בין העמים זה כמו, אולי ביישוב לא רואים את זה, אבל בירושלים זה מאוד בולט. לעולים החדשים זה מאוד בולט. כשאתה גר בחוץ לארץ וסביבך גויים, אז פתאום אתה רואה יהודי על הרחוב, גם אם אתה לא מכיר אותו, אתה אומר שבת שלום. ובארץ ישראל, אני זוכר...
אתה אומר לו כל...
עדיין תופס אותי לפעמים בבוקר, אני בבייגן, ואני אומר, בן אדם עם כיפה. וואו,
אז כן. מבישוליים. למעשה, אני זוכר, כשסבתא שלי ביקרה אותנו בחוץ לארץ, וראתה אותי אומר שבת שלום, היא שאלה אותי, אתה מכיר את הבן אדם? אמרתי לא, אבל יהודים אומרים אחד לשני שבת שלום, היא הייתה בשוק, היא הייתה בארץ. אז זה שהיינו בארץ גושן, היינו במצרים, היה בזה יכולת לאחד אותנו. אלא מה? שאנחנו בחרנו לרדת הלאה, והיש רצו לרדת בכל הכיוונים. אנחנו רואים מה משה רבינו אומר, אכן נודע הדבר. למה הם סובלים? בגלל שיש דילטורה, כי יש שנאת חינם ביניהם.
הוא אומר שזה לא קשור לחטא של האחים, אלא זה חטא מקודש.
נכון. אני אומר, כל פעם הגזרה לא הייתה צריכה להיות, לבוא לידי ביטוי בצורה של סבל. הגזרה קיימת. אנחנו רואים לפעמים...
למה היה הגזרה? בגלל החטא
של... למה היה הגזרה? אז אתה נכנס לעוד דיון. האם זה בגלל שאברהם אמר במעידה כי ירשנה? האם זה היה בגלל שאברהם ירד למצרים? האם זה היה בגלל שאברהם עשה ברית עם פלישתים? יש בזה מהלכים שונים במדרשים ובראשונים. למה נגזר על אברהם כזה דבר? אבל שוב, הצורת יישום של הגזרה הייתה תלויה בנו. כל פעם ככל שאנחנו ירדנו במדרגה, אז הסבל גדל. אבל גם זה היה מתוך מגמה לקדם אותנו. דיברנו כבר לפני שבוע שבועיים, האם עונש מגמתו, מה הסיבה שיש עונש בתנך? למה הקדוש ברוך הוא מעניש? האם זה התראה? האם זה חזרה לעורר את האדם לתשובה? ואמרנו שיש גיבוי לכמה כיוונים בתורה עצמה.
ואם זה עונש, איך זה יכול לבוא עונש של הבנים של אברהם כנגד אברהם? זאת אומרת, ודאי שהם לא החזיקו במעשיו. זאת אומרת, הם עשו מעשים אחרים, אבל הם לא החזיקו במעשיו. לא רואים בשום מקום
שם. שוב, אז אתה בוחר להיכנס לדיון הזה כשהציבור לא בכה. אז אני ממשיך.
שהבנים משלמים לעבוד?
אז גם זה יפה, אז אתם לוקחים אותי.
למה הם סבלו בגלל החטאים של אבותינו?
אז בגלל זה אמרתי שלא היו צריכים לסבול. זה לא היה צריך לבוא לידי ביטוי בצורה של סבל. למה זה היה צריך להיות בכלל? דיברנו, שלוש...
אם אני לא חטא, נכון? אז למה אני צריך לקווה? בגלל העבוד שלי?
יפה, אז אני אשאל, אוקיי.
אבל דווקא אצל אברהם, אני רק אגיד מילה אחת, דווקא אצל אברהם זה לא קשור, כי כל הסיבה של בני ישראל אמורים לקבל את ארץ ישראל זה בגלל אברהם. זה לא שהם סובלים בגלל, הם לא ננשים בגלל אברהם, אלא הקבלה של אברהם מתעכבת פה. כל סיבה שאנחנו מקבלים את ארץ ישראל זה בגלל אברהם אבינו. ואם לא היה באמת סבל, ואם הם היו גרים באמת ולא היה סבל, בגלל מה שאברהם עשה, זה בסדר. זה לא, אנחנו לא נענשים בגלל אברהם.
צריך להקפיד בליל הסדר, שככל שאנחנו נתאר יותר את הקושי של הסבל, צריך לקחת את הזמן לסיים בשבח של הגאולה. זה יום טוב וזה זמן שמח. זאת אומרת, זה שבשלב מסוים בסדר הילדים יהיו מרותקים מכוח הסיפורים של הסבל שהיה במצרים, באותה מידה צריך לזכור שהם צריכים להיות מרותקים מהסיפורים של הגאולה הגדולה, כי הרי זה השמחה של הלילה הזה. הרבה פעמים יש לנו הרבה מדרשים על הגנות, ומתחיל בגנות, אבל צריך גם לסיים בשבח, צריך גם להדגיש את זה, וזה צריך להיות המוטו של הלילה, כמה חסדי השם עלינו. וזה איפה שעצרנו שבוע שעבר, שהדגש צריך להיות סיפור חסדי השם שעשה עמנו להפליא, בשיר דיינו, אז אני מדבר עם הילדים על השיר לפני השיר. זאת אומרת, אני מפרק איתם, אני אומר, רגע, אם אנחנו רוצים הערב לחשוב כמה דברים טובים השם עשה בשבילנו כשהוציא אותנו ממצרים, אז בואו נראה מה אתם יכולים לעלות. ואז אנחנו מתחילים לדבר. זאת אומרת, לפני שאנחנו מתחילים את השיר דיינו, שוב, כסיפור, כדיבור, כשיח בשפה שלהם, אנחנו מנהלים בעצם דיון על מה אנחנו צריכים לומר תודה הערב לקדוש ברוך הוא. בואו נחשוב, כל ילד צריך לבוא ול...
זה המטרה של הערב, להגיד תודה?
לא, יש בערב מטרה שהילד ידע מה היה, כן. בין אם זה הסבל שהיה במצרים, בין אם זה היציאת מצרים וחסד השם עלינו. שניהם חשובים.
לדעת למה? להכיר
בקב"ה, אמרנו שיש בזה הרבה דברים. אנחנו מבחינתנו יש לנו מצווה לספר, והסיפור צריך לכלול גם את הסבל וגם את היציאה. מרור זה על שם שמררו את חייבותינו במצרים. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להסביר להם מה העניין של המרור. אבל אנחנו גם צריכים לדבר על הפסח, שהשם פסח על בתי אבותינו. אנחנו גם צריכים לדבר על המצה. כן? אז אנחנו צריכים את שלושת הרעיונות האלה צריך לדבר. אחד מהדברים, העברתי שיעור לפני שנה או שנתיים לחבר'ה שמעבירים לחיילים ליל הסדר. אז אני שנייה רוצה לגלוש לרעיונות שאמרתי להם, כי באיזשהו מקום זה תמצית של התפקיד שלנו בליל הסדר. אמרתי להם, תתחילו את ליל הסדר עם ואיש העמדה, שיר שכולם מכירים. שקודם כל ירגישו שזה שייך להם. לא שזה משהו זר. יש לך ציבור שמסתכל ליל הסדר כמשהו של הדתיים, אז תראה להם שגם להם יש חלק. תתחיל קודם כל עם השיר ואיש העמדה של שוואקי, שרוב בצבא שרים אותו הרבה, תתחילו שם. משם תסבירו שאנחנו הולכים לקדש תחילת היום, תעשו קידוש ותסבירו לפני הקידוש, שהקידוש אתה מוציא את כולם, אתה הולך לדבר על קדושת היום שהשם בחר בנו, נתן לנו את היום הזה לחגוג רק עם ישראל, תסביר להם שאתה עושה בשביל כולם, וגם הבחר בורא ברגפני בשביל כולם, תעשה קידוש. עכשיו, במגיד, אני אומר מיד לדלג לפסח מצה ומרור, אבל בצורה של סיפור, כי זה בעצם, אני אומר את זה כי הרבה פעמים יש לך ילדים בשולחן, אתה, מה נשתנה? כולם יודעים לשיר, יופי, אבל מה המסר? המסר הוא פסח, מצה ומרור. אלה שלושת הדברים שאתה צריך להעביר להם בלילה הזה. נתחיל במרור, כי זה בעצם ההתחלה, הסבל שלנו במצרים. בסבל שלנו במצרים צריך להיכנס לכמה פרטים. צריך לדבר על זה שהרגו ילדי ישראל, צריך לדבר על זה שההורים לא היו שם לגדל את הילדים, שהיכו את היהודים, שהיהודים היו במצב שלא יכלו לחזור הביתה לישון, מרוב שהם היו מותשים מהעבודה, אז אתה יכול להיכנס לפרטים שמדברים לכל אחד, זה שהורה לא רואה את הילדים שלו, הוא לא יודע מי מטפל בילדים שלו, איך הילדים שלו חיים, בקושי יש לו זמן להכיל את הילדים שלו, המצרים מקים אותו ואת אשתו, והוא צריך לראות את זה, והילדים רואים את זה, ובעצם יש מצב שהם מצליחים לשבור את התא המשפחתי, עד כדי כך שמנהיג ישראל, אמרם אומר לאשתו, בשביל מה אנחנו עובדים? הרי זורקים את הבנים שלנו ליאור, את הבנות מתכנים להוציא לזנות, בשביל מה אני מביא ילדים לעולם? יש מכתב מחריד של רב חיים אויזר ליהודי שהולך להתחתן ברוסיה. לא, סליחה, זה של, לא של רב חיים אויזר. זה של רבי יצחק הוטנר. הוא אומר ליהודי, תשמע, תביא שני ילדים לעולם ולא יותר. זה חתן שולח לו שאלה מרוסיה, והוא אומר לו, רוב הסיכויים שהילדים לא יקיימו תורה ומצוות, אז בשביל מה להביא עוד לעולם? זאת אומרת, יש גמרא כזו, שהגמרא אומרת, לא היינו, אנחנו, בעצם, מאחר והילדים שלנו, רוב הסיכויים לא יוכלו לעמוד בתורה ומצוות, מרוב השיבוד, היינו צריכים לומר לכולם, להפסיק להביא ילדים לעולם. אבל אי אפשר, זה גזרה שאין הציבור יכולה לעמוד בה. אז במכתב הזה, הוא כותב לו, שמע ברוסיה, מה שאנחנו רואים הולך וקורה, אין מצב שתגדל את הילדים שלך לתורה, אז מעבר לפרובו, אל תעשה, אל תביא עוד ילדים לעולם. הוא לא מדבר איתו כמה שזכו לי על איזה אמצעי מניעה, אבל מאוד...
זה גם בשעה
ש... נכון, אם הילדים לא שומרים תורה מצוות, כן.
אבל מה עם חזקיה המלך?
שאלה טובה, שאלה טובה. חזקיהו לא היה במצב שהיה מוכח, הוא מתוך רוח הקודש שלו ראה שלשם הדברים
יהיה. יותר מזה?
טוב, מה זה, טוב, מה זה. אני שומע...
ברוסיה זה אולי כן, אולי לא. פה בוודאות אמרו לו שיהיה.
אני שומע, השאלה טובה, אני לא יודע.
מה עם זה של אמר?
חבר'ה, אני רק הבאתי את זה כדוגמה.
חזקיהו לא היה לו בכלל, לא?
רגע, תעזבו שנייה. אתם חוקרים שאלות טובות. בוא נחזור שנייה לנושא. למעשה אני רק אומר, איפה היה רמת הייאוש שלהם? שהמנהיג... של המנהיג של העם פורש מאשתו וכל העם פורש מנשותיהם, שבעל אומר לאשתו, בשביל מה? תחת התפוח עוררתיך. הנשים לא נשברו, ואנשים אמרו, לא, אנחנו ממשיכים הלאה, ועוררו את בעליהם להביא עוד ילדים לעולם. אבל הבעלים כבר אמרו, אין תקווה לעם ישראל, גמרנו, לא ראו לאן הדברים יגיעו. השאלות שלכם למכתב, שאלות טובות, אני לא יודע מה התשובה.
אני לא מסכים, לחזקיהו לא היה ילדים כשזה קרה.
תעזוב, תמיד
לא קיים את התרבו.
אין לי תשובה, לא יודע. אתם שואלים טוב, אני לא יודע.
אני שואל אם היה לו ילדים או לא.
בסדר.
לא, אני שואל רגע, היה לו ילדים או לא.
לא, הוא לא היה נשוי בכלל.
אז זו לא שאלה על המכתב.
בסדר. אז אמרנו, במרור צריך להיכנס לקצת פרטים שיחיה את זה להם. אחד מהפרטים שאני אוהב להזכיר, כי זה... מאוד מהותי לליל הסדר, זה הפרקי דרבי אליעזר שאומר שאחד משבט דן, אני לא זוכר את השם, היה הוא ואשתו עמדו ועשו את הטיט, והמצרים לקחו את התינוק שלהם וזרקו אותו לתוך הטיט מתחת הרגליים שלהם, והם ראו את הדם שלו בתוך הטיט תוך כדי שהם דרכו על הטיט, וזה כמובן אי אפשר לספר לפני הילדים, אבל במדרש כתוב שכשהם צעקו בבכי, תוך כדי שהם עושים את הטיט ולא יכלו לצאת משם, כי המצרים עמדו על גביהם, זו הייתה הצעקה שהקדוש ברוך הוא כתוב, שהקדוש ברוך הוא שמע את נעקת בני ישראל. כדרכו של המדרש, לקחת רעיון כללי, שהשם אומר, שמעתי את צעקת בני ישראל, נהי צעקת בני ישראל באה אליי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, והמדרש בא ומראה לך נקודתי כדרכם של חז"ל, להראות לנו את חשיבות הפרט בתוך המהלך של הכלל. מה שכל יחיד יכול לשנות את העתיד של הכלל. אז בתוך הכלל הזה ישנו את הזוג הזה ששבתם עולה לשמיים, ולפי זה מובן שיטת הרמב״ם, התימונים מברכים על החרוסת? לא. אבל שיטת הרמב״ם לברך, כי הרמב״ם עושה מהחרוסת גם מצווה דרבנן. אז תמיד שואלים, מה מצוות רבנן? חרוסת הרי הגמרא אומרת, זה רק לבטל את החריפות של המרור. החרוסת, אם היא זכר לתית, כמו שאנחנו אומרים, ואנחנו שופכים יין על החרוסת זכר לתית, אז עכשיו הבנו שהתית היה איפה שבעצם הוחלט, שהקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה מוקדם. עברו רק 210 שנים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נכנס לתמונה למרות זאת. הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, החליט לחשב, משבדים אותם ימים ולילות, ממילא נחשיב את הימים והלילות כשני ימים, משבדים אותם יותר מדי, או נחשב את זה מאז לידת יצחק, כל מיני שיטות במדרש, איך הגענו ל-400 ב-210 האלה, אבל לא משנה, זה החישוב של הקדוש ברוך הוא בקץ. מה שינה את הגורל שלנו? החרוסת, התית, זה שהזוג הזה צעק מתוך העבודה בתית. אם יש ילדים קטנים, אז צריך לנסח את זה אחרת. לא צריך להיכנס לפרטים של אדם בין האצבעות של הרגליים. אפשר לומר, על הצער שלהם תוך כדי שהם יהיו בתית. לא צריך, אז אתה מנסח את זה אחרת, לא בצורה של שקר, אלא בצורה יותר רחבה, יותר עדינה, שהילד גם מבין את הרעיון. אז למעשה, אני מזכיר את זה כללית כשאני שופך את את היין לתית. אני אומר על זה שהם זרקו תינוקות יהודים לשם. הרי הילדים שמרו שזרקו תינוקות יהודים לנילוס, נכון?
אז יין על החרוסת?
כן, יש שלב בהגדה שאנחנו מוזגים את היין על החרוסת, כן. לזכר, אתם לא יודעים על מה אני מדבר?
יין זה כבר בפנים.
אז שבוע הבא בעזרת השם, נעבור על ה...
אני לא שמעתי את זה.
לא שבוע הבא.
אני לא עושה.
לא, בזמן הסדר. אז אנחנו בעזרת שם שבוע הבא נעבור על ההגדה עם המנהגים, לא שבוע הבא, עוד שבועיים, עם המנהגים של יישום. אתה לא נוסע לחתונה? אתה נוסע לחתונה שבוע הבא? לא. זה תלמיד ממכון, חשבתי שאבי מכיר אותו. אז שבוע הבא בעזרת שם מישהו אחר יעביר. שבוע אחרי זה נעבור על ההלכות של ליל הסדר, על המבנה ההלכתי, כולל המנהגים, ואז בעזרת שם נדון בזה בזמנים.
אפשר אולי לשנות יום שבוע הבא?
אתם רוצים לעשות ביום אחר שבוע?
אם האנשים יכולים, לפחות אם הרוב יכולים.
הרוב יכול יום אחר?
תמיש.
איזה יום? אתה יכול שני? אני בשני לא יכול. יש לי את מכון מאיר שני. רביעי מתאים לכם?
לי מתאים.
רביעי מתאים?
אתה קצר לנו רביעי?
טוב.
אוקיי. אתה מוכן להגיע? רביעי?
עד שמודם אחרי.
אולי עד אז נעשה מה שאנחנו עושים תמיד, ואז אולי נדבר על איוב.
טוב, אז עדכון בעזרת שם במהלך שבוע, או עד שבת בעזרת שם נתעדכן. מה?
מה קורה
חמישי? חמישי, זה גם אפשר. לא, זה בין הזמנים. אתם רוצים חמישי? אתה רוצה? חמישי זה רעיון טוב.
שבוע הבא
בין
חמישי?
חמישי מתאים לך גם?
כן, בסדר.
נעשה צ'ולט.
חמישי זה רעיון טוב בעברית, כן, זה למה שאני אוהב את זה, שנוכל לעשות.
אבל בשעה קצת יותר מאוחרת הוא היה נביא אוכל.
אז אני צריך לבדוק עם הבית, כי אני כבר בניקיונות של פסח. אז נבדוק על חמישי, בסדר. אם אספתי את כל החמץ, אני מצב טוב.
זה הדבר הכי טוב לבית גם, כן, לצאת לפעמים.
מה שיש עבודה לצאת,
זה בין הזה.
זה היה...
בוא נבדוק, אני אבדוק בביתי, נשאף לחמישי שבוע הבא. לך עדיף 7:30?
רק 7:30.
אוקיי, אז בסדר, אז נבדוק ונראה לקראת שבוע הבא. בסדר. אוקיי, אז דיברנו על המרור. עכשיו נעבור שנייה למצה. במצה יש שיטה בראשונים שאני לא אוהב להיכנס אליה כי היא לא הוכחה. זאת אומרת, יש קושיה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה עליהם לאכול מצה בתוך מצרים? הרי זה לא, עוד לא יצאו. אז כל המצה זה כשלא הספיק בצקם להחמיץ. אז אחד מהראשונים מביא שהיה, אחד מהראשונים, אבן עזרא מצטט שמישהו, אני לא זוכר מי, נקלע בכלא במצרים והכילו אותו מצה. אז מתוך זה יצאה השערה שאחרים כבר מביאים אותה כפשט בפסוקים, אבל שוב, היסוד של זה זה ההשערה, שבמצרים יכול להיות שהיהודים אכלו מצה כחלק מהשיעבוד, ואז יצאו מזה למהלך חדש, שהמצה מסמלת גם את השיעבוד וגם את הגאולה.
כאילו תוך כדי עבודה היה להם את זה על הכתב?
בעבודה המצרים זרזו אותם, היתרון של מצה, ופה אני מצטר, אני אנקוט שנייה בגישה היסטורית, זה נראה שעם ישראל בדורות הראשונים אכל מצה כמו הספרדים והתימנים, מצה רכה. אני עוד לא בחיי זכיתי, עוד לא זכיתי.
זה מה שאבני אומר. השיעור שלו.
זה יותר הגיוני בקורך.
זה משהו חדש, 300 שנה, לפני זה כולם אכלו.
מכילה, אי אפשר לומר 300 שנה, כי זה ברמה. אז אתה צריך יותר מ-300 שנה. 600 שנה, ולכאורה הרמה לא המציא את זה.
הרמה לפני 400-500 שנה.
בסדר, אני אומר, ההיגיון אומר שקורך היה ככה, אבל אני ישבתי עם אדם טוניסאי אתמול, הוא אמר לי שבתוניסיה הם גם אכלו מצות, הוא אמר, לא שמע כזה דבר, מצה קשה, הרכה. ישבתי עם יהודי טוניסאי אתמול, והוא אמר לי שבטוניסיה הם גם אכלו כמו אשכנזים, מצה קשה.
כן, אבל
גם במרוקו ככה.
וגם המרוקאים אמרו לי
ככה. כן, אבל זה לפני, זה חדש, זה לא היה ככה.
לא יודע, אני...
זה אותו מצה מלפני 700 שנה, זה קשה
קצת. מה?
לפי הגמרא,
כן.
זה ברור שהמצה הייתה רכה.
כן.
בגלל מה?
כי זה יכול להתבלבל עם הלחם.
קורך. אוקיי. ובגלל שהייתה דומה מאוד ללחם.
דומה ללחם.
יפה.
דומה ללחם.
בסדר, ואיך אתה יודע איך הלחם שלהם היה נראה?
מה זה משנה? האפשרות היחידה להגיע למצה, שתהיה דומה לחמץ, זה רק לחם. אין אפשרות אחרת. וגם שיתעפש תוך יומיים. אם מייבש, אז זה לא מתעפש תוך יומיים.
בסדר. איך אתה יודע שזה מתאפש תוך יומיים?
כי כתוב שם על הבדל של 8 יום.
נכון.
כתוב שם, כמה זה מתאפש ב8 יום הרב?
המצה הספרדיה לא מחזיקה 8 יום. אין מציאות כזו.
זה בדיוק הסיבה. זה בדיוק הסיבה. כי כתוב שם אם זה בקופסה, אם זה בקופסה וזה מתאפש, אז אני צריך עכשיו לדעת. אם זה בימים האחרונים של החג, אז אני יכול לחשוב שזה מצה, אם זה בימים הראשונים של החג, אני צריך לחשוב שזה חמץ.
אבל אני לא צריך גמרא ללמד אותי על דבר שהוא כל כך אלמנטרי, המצה הספרדיה, אין מקום להסתפק בה. אחרי יום היא כבר לא, אחרי 8 ימים.
לא אמרתי להסתפק בה, אמרתי שזה כבר, וזה מה נגמרה.
ההפך, ההתחלה משמע כמוך, הסיפה קשה מאוד.
למה?
כי המצה הספרדיה אחרי 8 ימים, זה...
זה בדיוק מה שהגמרא אומרת.
אני לא צריך את הגמרא למשהו פשוט.
לא, אבל לא, 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 זה לא משהו פשוט, זה מוכיח שזאת הייתה המצה שלהם.
בסדר, בוא נעזוב את זה, אני לא רואה את זה כמוכם, אבל בסדר. מה? אני לא יודע, אבל רגע, זו לא הנקודה. בוא נחזור שנייה.
אני רוצה להגיד לכל אשכנזי שאוכל רק המצה הזה, זה לא נכון. כמה אביכם אכלו ככה.
אבל זה עדיין נכון, כי אם זה מנהג שהתקבל והרמה פוסק את זה, אז אשכנזי לא יכול לאכול מצה ספרדיה בפסח. אתה לא יכול להתעלם מרמה. הרמה אומר שאנחנו נהגנו לא לאכול מצות רכות. עכשיו, תאמר שזה גזירה, תאמר שזה מנהג, למעשה זה מנהג שכבר 500-600 שנה, ובגלל זה אני כאשכנזי לא יכול לאכול מצה ספרדיה בפסח, אסור, תשאל אותי,
אסור,
אסור, אסור כן. זה, האיסור נובע ממנהג, אבל למעשה מה אני אעשה? זה מה שכתוב ברמה.
אז זה רק מנהג קרקה.
מה זה משנה מה
היה?
אתה רואה שזה כבר מנהג טוניסיה, מרוקו, זה לא מנהג קרקע.
אז הוא קבע, אוקיי, לפני זה מה היה?
הוא לא קבע, הרמה בסך הכל עושה לקט שמה שקדם לו, הוא לא ממציא. זה לא המצאה של הרמה, חזרה לענייננו. חבר'ה, בואו נחזור שנייה.
בואו נחזור לענייננו, נו, נו, תהיה. אז אני אפתח אותו, בואו נגמור את
הרשבות. בסדר, אז הספרדים, אני רק, ההפך, אני התחלתי מתוך זה שאני מסכים איתכם שיש הרבה סיוע לרעיון שבמצרים ובבבל אכלו מצות ספרדיות. אני מסכים עם זה. ההפך, מה שאני שמעתי מספרדים ותימנים, אני לא חוויתי את זה בעצמי, זה שטבעה של המצה הספרדיה, זה שכשאתה אוכל אותה, יושב לך כמו אבן בבטן. זאת אומרת, זה יושב. ומה שכתוב בראשונים, זה שהאכילו את המצות במצרים, גם כי זה מאכל שמאכינים מהר, וגם כי זה מאכל שקשה לעיכול, אז האדם בעצם נשאר שבע הרבה זמן. והספרדים מגבים את זה. אני רק אומר, אצלנו האשכנזים יש מצב שהמצות שלנו לא ממלאים אותן, זה כמו לאכול קריקרים כל הזמן. אתה לא שבע. אתה מסתובב כל הפסח רעב, אז אתה אוכל בשר, אתה אוכל טופחי אדמה, אתה אוכל דברים אחרים, אבל אתה לא מלא מהמצה. אתה...
כמה פשוט, איך יכול להיות שזה מצה עם קרקרים כזה, אם שמו את זה על השכמה?
בסדר, אני לא נכנס לזה, בוא נתקדם. אני רק אומר, אז כתוב בראשונים, והרבה ראשונים ימצאו את זה אחר כך, שהמצה מסמלת שני רעיונות. היא מסמלת את השיעבוד, כי זה מה שאכלו במצרים. אבל זה, במחילה, צריך לשים לב שזה השערה. מתוך מה שהם ראו שקורה בכלא במצרים, בזמן הראשונים, אמרו, יש להניח שזה גם היה בזמן שהיינו במצרים. ומזה הגיעו למהלך חדש, לזה שבעצם היהודים במצרים אכלו מצה. הרי כתוב שהם אכלו על מצות אמורים, יאכלו, היה בזמן עוד לפני שהם יצאו. אז התורה באה ומצווה אותנו לאכול, כי משארותם צורות בסמנותם על שכמם, וטרם יחמץ, וכי פזון יצאת ממצרים. יופי. אז, אבל למה אנחנו אוכלים מצה? בפשטות, המצה מסמלת את הגאולה. המצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ, טרם שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא. אז הפשט של המצה שאנחנו אוכלים, לא להתבלבל במהלך הזה של הראשונים, שמצה גם מסמלת את השיעבוד. כשאנחנו באים ומסבירים לילדים את המצה, אנחנו צריכים להדגיש להם, המצה מסמלת את הגאולה, עוד רגע, שהקדוש ברוך הוא יזדרז להוציא אותנו ממצרים. אז זה לא גם השיעבוד.
לא, לא.
סליחה. במצרים את זה.
סליחה, מה אנחנו אומרים בהגדה? מצה זו שאנו אוכלים על שומה, על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא. אמרנו, לא כתוב סיבה אחרת. ההפך, אני בא להפקיע מזה, אני בא לומר, אל תתפלבלו בשיטה הזו של הראשונים שהיא השערה. אני, עם כל הכבוד, ואני קטונתי ליד הראשונים, אבל המצה מסמלת גאולה.
כן, אני אומר אותו דבר. אני כן אומר שזה גאולה, אבל אותו דבר שהם הכילו אותה, שם הפך את אותו דבר להגאולה. הם חשבו שזה רק שיבוד, אבל שם הפך את אותו דבר להגאולה.
שבוע שעבר דיברנו כמה צריך להיזהר בליל הסדר, אתה מעביר מסורת לילד. זה הלילה. ללכת למהלך שהוא חלק מהראשונים, בעיניי קשה. יש לך מהלך שהוא התורה, הוא בא להגדה, הייתי נשאר איתו. אני, כשדוחקמתי לפינה בליל הסדר, כשיש לי איזשהו שואל, ששואל אותי למה במצרים אכלו מצה, אני תקוע, אז אני אזכיר את השיטה הזו של ראשונים. סתם ככה בליל הסדר? זה לא הדגש. למה לי לבלבל? מה כתוב בהגדה? בהגדה לא כתוב שהמצה היא על השיעבוד. אז זה המסר שאני צריך להעביר.
הרב, יש במצרים הם אכלו מצה, ולכן אולי אני אוכל מצה את הסוג הלחם. סיבה למה אני אוכל מצה שלא החמיצה, היא בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים בצורה שלא החמיצה. ולכן כשאני אומר מצה זו, זה לא רק הצורה של הלחם, זה גם כל מה שהיא עברה. ואז זה גם כן מסתדר עם כל הראשונים.
אז יש שמסבירים ככה את ההלך מעניה. אנחנו אומרים למצה, הלך מעניה, תאכלו אבטנה בארה דמצרים. אז הראשונים רוצים לומר, מה זה תאכלו אבטנה בארה דמצרים? שאכלו אבטנו במצרים, זה מה שהם אכלו כשיצאו ממצרים. שוב, אתה רוצה ללכת את המהלך הזה? בסדר, יש ראשונים שאומרים ככה.
אני רק מסביר את זה בתוך ההגדה. אני רק מסביר בתוך ההגדה, יש פה שתי דברים.
אני מבין שאתה יכול להסביר את זה בהגדה. אתה צריך להיות מאוד משוכנע שזה הכוונה שלהם. כי אני דן איתך, הרי מה אמרנו אנחנו נעשה עכשיו? אנחנו נצמתת מה המצווה דאורייתא שאני צריך לקיים מגיד. אני מזהיר לא להיכנס לדברים האחרים שהם לא חלק מהמגיד. מרור זה העבר המרור, מצה זה הגאולה, ופסח עוד רגע נדבר. אני אומר, אני ההפך, אני אומר, אתה רוצה ללכת את המהלך הזה, אין לי בעיה, אני אומר לך אפילו איפה בהגדה אתה יכול להכניס את זה, אבל אני מזהיר שקודם כל בוא נדע מה היסוד, מה המינימום שאני צריך להספיק בלילה הזה. אז מרור, דיברנו, מצא, אני אומר, הדגש הוא הגאולה, הדגש הוא לא המהלך הזה. זה שיש מהלך כזה, ואתה יכול אפילו לגבות טובה לחמני היופי, הוא לא הדגש.
גם המצא שאכלו במצרים, יכול להיות שזה לא, היה כן לחמץ.
בסדר, רק רגע, כן.
זה מה שאתה רצית לומר. שתי מצות יש.
אז מה היה ההזדרזות שהקדוש ברוך הוא הזדרז לנו?
מה זה משנה? התורה אומרת שהמצה שאני צריך לאכול בליל הסדר, זה על שהקדוש ברוך הוא הזדרז להוציא אותנו ממצרים, והם לא הספיקו לאכול. אתה שואל למה אכלו במצרים מצה? נדון אם אתה רוצה בהזדמנות אחרת, עוד תשובות בעניין.
כשעברה ציטטת את הפסוק של המצות אומרים יאכלו.
כן.
אז כך אנחנו יודעים שהם אכלו.
הם במצרים אכלו, עם מצה. אז מה? אז יש לך שאלה למה? שאלה טובה. מהשאלה הזו אני לא אמות. אני יכול לומר שהקדוש ברוך הוא כבר רצה שבמצרים הם ינהגו כגאולים וינהגו אותם.
יכול להיות שבפסח מצרים יש סיבה.
זה לחם עוני.
נכון.
כי זה לחם עוני. למה אני צריך ללכת לכל מיני מהלכים? זה לחם עוני וזה לחם שהם אכלו שם.
מה זה לחם עוני? מה זה לחם עוני?
לחם של הסבל.
מה?
זה הלחם של הסבל, זה הלחם של העני.
מה זה לחם עוני?
לחם כל כך יקר שאתה הופך להיות עני.
זה יפה מאוד, אבל ככה זה לא נכון.
ברור שזו הכוונה, נו ברצינות.
זה לא נכון.
יוסי, ברצינות, אתה לוקח את הוורד שלו ואתה הופך אותו, נו
ברצינות. כשאתה אומר...
אמרנו, בלי וורד.
כשאתה אומר, הלחמה עניה, אתה מתכוון למה? לזה שזה מצב? או לזה שבצק אסור לך לשים שום תבלין ושום דבר? ככה אכלו במצרים, לא היה להם לא תבלינים, לא כלום, היה להם קמח, אם זה ירבבו מים, ואם היה להם סיפק בבוקר לאפות אותו, אפו אותו, ואם לא היה להם סיפק בבוקר, כי בא נוגס, אז השאירו אותו בצק, הלכו לעבוד ובלילה, אפו אותו.
כן, הבעיה פה שאנחנו
עוצרים
על המצבים על אותו לך הזה, גם במצרים וגם על זה של הגאולה. שניהם בסדר, זה לא רק הזה של הגאולה. הלחם הנדבש שאכלו על מצרים, זה הלחם שאכלו בתוך מצרים, על הסבל זה הם העניים, לא שמנו שום דבר, זה נכון. ויכול להיות שהם, על זה יכול להיות שזה היה חמץ אפילו, אוקיי? לא כמו שהם שיצאו ממצרים בחיפזון, שזה לא חמץ. ועל זה הוא אומר, מצה זו, זה מדויקת על המצה השני, שזה לא חמץ. ושהם עשו את זה כל כך...
זה המצה של הגאולה,
אוקיי?
ולכן היא לא חמץ.
אז אם... שוב, חזרה ליסוד, אם אני הייתי אומר מה מבחינת מינימום, אז אני הייתי מתייחס, אבל שוב, זה כשיש לך את הזמן לקרוא איתם הלך מעניה, אז למה זה נקרא לחם עוני? יש לנו שני מהלכים בגמרא. מהלך אחד, כמו שיוסי הציע, כזרק קמח ומים, ואז מה שאני אומר להם, תיאכל אוהבתנו בארד המצרים, כשאנחנו יצאנו ממצרים, בעצם יצאנו מתוך מצב של עוני, זה מתחיל בגנות, והיינו במצב שלא יכולנו כלום, אבל עכשיו תראו איך אנחנו עשירים, כל דכפין, מי שרעב יתה ויכול, כל דצריך, מי שצריך יבוא ויצטרף לפסח שלנו, כי הרי אנחנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמצב הזה של עוני, שהיינו במצב שלא היינו כלום חוץ מקמח ומים.
הרב אומר שזה הלחמה, שזה מדובר על, על היציאה ממצרים.
נכון.
לא כל הזמן שהם היו במצרים.
נכון, כי לא אני בורח מהפשט הזה, אני אומר לך, יש ראשונים שאומרים מזה. את זה, אני מציע שזה לא הדגש של ליל הסדר. נתקעת, יש לך את הפשט הזה. יש ראשונים שאומרים את זה בהלחמניה, במצרים. אבל אני לא חושב שזה...
אנחנו מתייחסים לזה ואהובים, זהו, זה לא...
בסדר, אבל אתה, השאלה היא אם לא פספסת את עיקר המסר של המצה. הרי בוא, אני אומר את זה בלשון יותר ברורה. מה קורה כשאתה מגיע לשלב של הסדר של פסח זו על שומה, מצה זו על שומה, מרור זה על שומה? ברוב הבתים מה שקורה זה שהילדים משחקים, המבוגרים שקוראים כבר נגמר להם הסבלנות מהקריאה של הברייתות, של האצבע כמה לקו, ביד כמה לקו, אתה מגיע לפסח מצה ומרור, כבר אתה באיזשהו מקום רוצה לאכול ואף אחד לא איתך. אז אני רק מציע מבחינה ריאלית, איך אני מנהל לסדר? אני מקיים את הפסח מצה ומרור על ההתחלה. בסיפור שאני מספר לילדים על ההתחלה, אני מקיף את זה. בלי הגדרות של הפסח זה שאנו אוכלים מצה זו, מרור זה. אני מתחיל לסדר, אני מתחיל לדבר איתם על הסדר, אני אומר, רגע, תסבירו לי משהו, מה השם של החג של הערב? תסבירו לי, למה זה נקרא פסח? בלילה הזה היה מכת בכורות, והקדוש ברוך הוא דילג על הבתים. רגע, אבל מה היה במצרים? סבלנו? למה סבלנו? למה לא אהבו אותנו? מה עשו לנו במצרים? אני מקיף את המרור. עכשיו אני מגיע, רגע, אבל למה אוכלים מצה ולא אוכלים? אני כבר הקפתי את הפסח מצה ומרור תוך הדיון הראשוני בתחילת הסדר. כי אני אומר, מבחינה אמיתית, חשוב לי לקיים את המצווה דאורייתא. אני אגיע לסוף הסדר, המבוגרים חסרו סבלנות, הילדים כבר קשה להם להתרכז.
ממש להתחיל.
אז אני בסיפור שאני מתחיל איתו, מנסה להקיף את הפסח מצה ומרור.
יש בעיה המיקום של הפסח מצה ומרור.
בסדר.